עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ו-3FM, 104.5FM, יום שישי, השעה היא 1:06, כאן רפי קרסו לעוד המיקרופון, ואיתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה אופרי גלייכמן, אחראי על הדיגיטל הוא עמיתי דואק, אחראי על השידור ב-103FM הוא איציק אהרון, נטול הכל, וב-104.5 בני אלפרין. הטלפונים שלנו, כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אני חוזר, 054-70-103-70. לפני שנתחיל רק כמה מילים, אני לא אוהב כבר בזמן האחרון להעיק עליכם עם ענייני הקורונה, אבל מספר חולי הקורונה עלה מ-82 בשבוע שעבר ל-93 היום, או אתמול בערב, ו-82% מהם הם לא מחוסנים. 82% מחולי הקורונה הקשים הם לא מחוסנים. תבינו מה שתבינו, תסיקו מה שתסיקו, ותחליטו מה שתחליטו. אני החלטתי להתחסן, וברגע שיתנו לאנשים מעל גיל 60, הלוואי שהייתי מעל גיל 60, אני הרבה יותר, את החיסון הרביעי, אני הראשון שירוץ להתחסן. וזהו, בזה סיימתי, הטלפונים שלנו מסרתי, את מה שיש לי להגיד אמרתי, מספר האנשים שנדבקים כל יום לא אמרתי, אבל זה נדמה לי קופץ בטור, בטור גיאומטרי, וקופץ וקופץ וקופץ, וזהו, וזהו. אז בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום, פרופסור קרסו, אני שמחה לדבר איתך.
שלום.
אני לא מבטרת עליך, אני מדברת בקשר לנכדה.
כן, בת כמה הנכדה. קודם כל, מה שמך ומה, ובת כמה הנכדה?
אורית, אורית, כל
מי ש... כן, והנכדה בת כמה?
13.
כן.
תראה, יש לי לדבר, נכדה בת 13. היא סובלת מכבר רגליים וידיים.
דיברנו נדמה לי לפני שבוע או שבועיים, נכון?
לא, לא, לא איתי, לא.
לא איתך, אוקיי.
לא, לא, אני איתי, לא.
כי עלתה מישהי שסובלת, עם ילדה שסובלת, ילדה גם כן בגיל הזה שסובלת מכאבי ידיים ורגליים, כן, אוקיי.
אצלנו שללו שזה, יש כאבי גדילה, מה שזה נקרא?
יש מה שנקרא כאבי גדילה, אבל יש כאלה, אני מדבקים כאלה שהם רופאים רציניים, שטוענים שגדילה תקינה לא צריכה לבוא עם כאבים.
נכון.
ותמיד צריך לחפש דברים אחרים. אם לא מוצאים נכון. שום דבר, והרבה פעמים לא מוצאים שום דבר, אז אומרים, אוקיי, אלה כאבי גדילה. האופייני לכאבי הגדילה שהם יותר בלילה, ולפעמים מאירים
נכון,
את הילד משנה.
נכון, זה מה שרציתי לומר, לך שאני קוטעת אותך,
כן.
היינו אצל רמטולוג וניורולוג, ובדיקה דם שלה היא בסדר, שלילית, אבל הכאבים לא עוזבים אותה. מה שכן
כמה זמן יש לה את הכאבים?
אולי 4 שנים. 4 שנים. אנחנו פשוט, אתה יודע, כבר לא יודעים למי לפנות ומה לעשות.
באיזה גיל היא קיבלה
לא
את ה...
הדל הולכת לספר בכלל.
באיזה גיל? היא לא הולכת לבית ספר.
לא, היא לא מכרת. היא חיה על נורפון. נורפן. זאת הרופא, הבוטו, אצלי בבית, אולי יש איזה 5 חביות, שזה ממש מוגזם, לדעתי, אתה יכול לפגוש את זה בכבד.
נכון. נכון. תגידי לי דבר אחר.
אנחנו לא יודעים לה לפנות.
תגידי, תכף אני אציע לך כמה הצעות, אבל תגידי לי דבר אחר.
תודה רבה.
היא יוצאת לפעמים עם חברות?
כן, בטח. ילדה מהממת.
אז למה היא לא הולכת לבית ספר? אם היא יכולה לצאת עם חברות, למה היא לא יכולה לצאת לבית ספר?
אז זהו, אז בוא. אז תראה, קודם כל, כל הלילה היא לא ישנה, בכלל, היא לא ישנה.
אז מה, סליחה, מה היא עושה? יושבת מול הטלוויזיה ומול המחשב?
בכלל לא.
אז מה היא עושה כל הלילה?
אנחנו עושים לה מסאג' ומים חמים.
סליחה, רק שנייה. בואי, אני לא, דברי יותר לאט ודברי לאפרכסת. מה היא עושה בלילה?
בלילה היא הולכת לשם, רגיל, כמו סדר יום, כמו כל בית.
אבל את אומרת שהיא לא ישנה כל הלילה.
אז היא לא ישנה בגלל הכאבים.
אז מה היא עושה? מה היא עושה כשהיא לא ישנה?
היא יושבת, מסתובבת, בוכה, צועקת, לא רגועה בכלל. יש לה את ההתקפות, זה התקפות, אולי, אני לא מגרימה לך 4 פעמים, אולי בשבוע, עד 5 פעמים. פעם די יובל שם דיים מבקרים אצלי, סביב שבת, אז אולי קורה פעם אחת, היא באמת, יש לנו שקט בערב שבת אחת, אחת ל4-5 שבתות. אבל ככה, עם כאבים כאלה, שאני אמרתי אולי, MRI, אולי,
MRI למה? ליד ימין, ליד שמאל, לרגל ימין, לרגל שמאל?
שתי ידיים.
ما ام ام ان لا شوم ام ان نفيخوت وان اودم وان ممصئين ببديكوت دم از ما يرو ب ام ار اي ويش له اتز 4 سنين ويش له اتز 4 سنين از ما يرو ب ام ار اي
اوكي
الناس هم خوشوهم تسو ام ار اي تبو يسوع انا ايتي مطيع ماشو اخر
كين
ا اغاب ما ايز موصا مشبخه من مروكو صفون افريكا ماشو
لا 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 لا
مروكو
انا لدات الارض انا تصوريت
جميل مايزه موصه مايزه موصه
ايمه של התערובת של בלי עיראקי אני
מתמניה אוקיי עיראקי וסליחה רק שנייה
דקה
את מדברת מהר ואני לא מצליח לקלוט יש לי כנראה הפרעות בקליטה או הפרעות בשידור לך
כן גם אני שומעת הפרעות כן
אז בואי האבא, יש מוצא עיראקי. מי עוד, איזה עוד מוצא רחוק ישן ישנו, חוץ מעיראקי?
זהו.
עכשיו, אמריקאי. אמריקאי, אין אמריקאים יהודיים שנולדו באמריקה והיו חלק מהאינדיאנים. לאן, מאיפה הגיעו ההורים לאמריקה?
אני חושבת שאבא שלו, מדינת אריזבאך עם הראש, מדינת הכפור, אני יודעת,
ממזרח אירופה?
נכון.
אוקיי. תקשיבי, מה שכדאי לבדוק, זה לבדוק בדיקה גנטית ל-FMF. FMF זאת מחלה שהיא קדחת הים התיכון. היא אמנם מופיעה יותר באנשים שנמצאים באגן הים התיכון, בעיקר במרוקו, בתוניסיה, אבל גם ביוון, מסתבר שהיא קיימת גם ביוצאי פרס ועיראק, פחות, אבל היא קיימת. ואני חושב ששווה לבדוק אם אין שם איזה, יש דרגות שונות של חומרת המחלה. זאת מחלה שמפיע...
אני רוצה לרשום.
קדחת הים התיכון.
שזה
FMF. שזה ראשי תיבות של Familial Mediterranean Fever. פמיליאר זה משפחתי, מדיטרניאן זה הים התיכון, פיבר זה קדחת. עכשיו, זו מחלה שמופיעה עם כאבים, מתחילה בילדים, מופיעה עם כאבי בטן בדרך כלל, כאבי פרקים.
יש לה קצת כאבי בטן, כן.
כאבי פרקים. והמחלה הזאת היא מחלת כאב, שצריך לחשוב עליה כשלא מוצאים שום דבר אחר, ולפני שחושבים על מה שתכף עוד אני אגיד לך. והיא, אני מכיר כמה מקרים של משפחות שיש להם דם עיראקי, כלומר מוצא עיראקי, שיש להם את הגן הזה.
רגע, עכשיו, למרות שאצלי ילדים אף פעם לא
סבלו? אף פעם לא סבלו, זה לא מופיע, לא מופיע אצל כולם. לא מופיע אצל כולם.
זהו, אבא שלו
עכשיו,
מבוצע.
יכול להופיע בדרגות ויכול להופיע בדרגות חומרה שונות. דבר נוסף שאני חושב שצריך לעשות, זה לנסות להפנות אותה לטיפול רגשי פסיכולוגי. ועכשיו אני אסביר לך מדוע ולמה. א', יכול להיות שהמקור, הוא מקור נפשי. שאנחנו לא תמיד יודעים, הילדה יכולה להיות נחמדה ומבריקה ואינטליגנטית וחכמה.
רגע, סליחה שאני קוטעת אותך, למרות שהיא ילדה מאוד סימפטית, חברותית, וממש שמחה, ילדה שהיא, אתה יודע, רגילה.
כן, 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 עדיין היא יכולה להיות עם חרדות פנימיות שבאות לידי ביטוי בכאב. זה דבר אחד.
פרופסור קרסו, תגיד לי, זה קשור גם לסמים, שיושבת אצלי פה והיא בולעת, נניח אני נכנה בצהריים, אז היא בולעת אז אמרתי, תראי, אני לא יכולה, זה נתקל בגב, אז אני כבר לא מזמנה מה זה, מה זה?
את שאלת אם זה קשור למה?
לגב.
לא. יכול להיות קשור לגב, אבל שאלה משהו בגילה, גם בגב העליון וגם בגב התחתון, זה קצת לא זהו.
כן,
עכשיו, לא דבר, מקובל. עכשיו, התחלתי לדבר על המרכיב הנפשי. יכול להיות מרכיב נפשי של חרדה, שבא לידי ביטוי בכאבים. דבר אחר שיכול להיות, אין ספק שילדה בת 13, שמגיל 9, סובלת מכאבים כל כך חזקים שהיא לא ישנה בלילות ובוכה והיא צועקת, שלא יהיה לה בעיה נפשית. כלומר, הבעיה הנפשית יכולה להיות גם גורם וגם תוצאה. ולכן לילדה הזאת חובה לתת תמיכה נפשית. ויכול להיות...
זה הטיפול שאנחנו צריכים
לתת למנתיים?
כביכול?
לא כביכול. אם זו הייתה הבת שלי או הנכדה שלי, זה הייתי מטפל בה. אני חוזר ואומר, גורם נפשי בסוגריים חרדה לצורותיה, יכול להיות הגורם לכאבים, וכאבים כל כך חזקים מגורם לא ידוע, יגרמו בהכרח לילדה כל כך צעירה לבעיות תחושתיות, רגשיות, נפשיות. אז לכן אני חושב שהיא חייבת לקבל תמיכה פסיכולוגית ועזרה ובירור, ואני אפילו הייתי נותן לה לתקופה של חצי שנה טיפול בתרופות שמעלות סרוטונין.
תאמר לי, ואם שלחו אותה כרגע לעשות צילום איך זה נקרא, צילום גם ברגליים וגם בידיים.
בסדר, יעשו לצילום שאני מוכן לאמר שהוא יהיה תקין.
שיהיה תקין. עכשיו, אתה אומר, בחוד השדרה, זה לא יכול להיות שום דבר?
הכל יכול להיות, אבל שיהיה לה משהו בחוד השדרה, שיהיה לה משהו בחוד השדרה, גם בגב התחתון, וגם בגב העליון, שיקרין בצורה סימטרית, גם ליד ימין, וגם ליד שמאל, ושיהיו תקופות שהוא לא יהיה, ופתאום הוא יופיע בהתקפים, לא סביר, אנחנו ברפואה חושבים על מה שיותר שכיח, מה שיותר על הקומן. יש לה כאבי פרקים שהיא צועקת מכאבים ולא ישנה לילות. אין נפיחות ואין אודם ואין חום של המקום. כלום, היד נראית רגילה, הרגל נראית רגילה וכואב לה. עכשיו, אני מאמין שכואב לה, ברור לי שכואב לה, אבל השאלה אם הכאב הזה מקורו גופני או נפשי. אז יש מצבים כמו ה-FMF למשל, שבאים יש בהם כאבים, שכאבים חזקים מאוד, לפעמים עושים ניתוח לילדים כאלה באמצע הלילה שיש להם כאבי בטן, כן? מנתחים אותם ולא מוצאים שום דבר. כלומר, הכאבים ב-FMF יכולים להיות מאוד חזקים. אז צריך לראות, יש דרגות התבטאות שונות של הגן ועוצמות שונות של המחלה. זה דבר אחד שצריך.
אתה אומר, הבדיקה הזו, אתה ממליץ לעשות הבדיקה הזו,
אפשר לתת לה קולחיצין, לתת לה טיפול בקולחיצין במשך חודש, ולראות אם הכאבים יורדים בצורה משמעותית.
במה לתת טיפול?
כדור שנקרא קולחיצין.
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 כן, שזה כדור שאפשר לתת להם, נותנים אותו גם לילדים, נותנים אותו לילדים עם FMF ויש לו השפעה, וזה כן, מעין טסט.
אני ביקשתי מהרופאה שלה, בפירוש דיברתי איתה, שתפסיק עם הנורפואנד. זה מה שהיא נותנת לילדה, והיא אומרת, יש לך כאבים? תקומי ותקחי את הכדור.
אני הייתי מציע במקום זה לנסות לתת לה קולחיצין, אבל באופן קבוע, כדור או שניים ביום, או לפי המינון ולפי המשקל שלה, וזה דבר אחד, ודבר שני, הייתי מפנה אותה לתמיכה פסיכולוגית, כי כפי שאמרתי, גם אם זה נגרם, וגם אם זה גורם, ילדה שארבע שנים סובלת מכאבים שהיא לא ישנה בלילות, צריכה תמיכה פסיכולוגית, ואני חושב שאנחנו
מוצאים... אבל אתה צריך שזה לא כאבי גדילה, נכון?
אני עוד פעם, אני אומר לך, חלק גדול מהרופאים, גם רופאי ילדים וגם אורתופדים של ילדים טוענים, כשגדילה נורמלית לא צריכה להיות מלוות בכאבים. והכאבים בכאבי גדילה הם לא כאלה שהילדים צופחים בלילה ולא הולכים לבית ספר. אם היא לא הולכת לבית ספר, יש פה משהו מעבר. אוקיי?
לא, תראה, אמא שלה באמצע היום.
אורית, אני חושב שאנחנו מיצינו את הנושא.
אוקיי, אוקיי, תודה רבה. שאלה אחרונה, שנייה אחת, אני רוצה לשאול אותך. אני לקחתי, יש לי תו ירוק.
בת כמה את?
אני עושה שלוש פעמים, 70.
בת כמה את? 70, כן.
70. אני צריכה עכשיו את הבדיקה?
אם את שואלת אותי... כדאי, אני אומר לך, אני, יש לי תו ירוק, חוסנתי לפני 5 חודשים, בשנייה שיאפשרו זריקה רביעית לאנשים כמוני או לצוות בית חולים, כי אני נמצא בבית החולים, אני אהיה הראשון שערוץ לקבל אותה, אני ממליץ.
אתה ממליץ לקחת.
בוודאי.
אחרי הזריקה השלישית, אני
הרגשתי
ממש
לטוב,
כל העצמות
עם כאבים. נו, כאבים, אז יהיה לך כאבים ל-24 שעות, ותקחי את כדור אחד נורופן מהנכדה שלך.
לא, אני לא לוקחת נורופן.
אני חושב שאת צודקת, אני גם כן לא לוקח נורופן.
לא רוצה נורופן, לא רוצה לשמוע את השם של התופעה
הזו בכלל.
תודה רבה.
כל טוב, אורית, כל טוב. כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי נילי.
כן, נילי.
ואני רציתי בגדול לשאול עבור אחותי, שהיא בת 66, בנושא הקולונוסקופיה, אבל רק... רציתי שאלה מקדימה.
בבקשה.
באחת התוכניות שלך בטלוויזיה,
כן.
אומנם זה היה שידור חוזר, אבל לא משנה, אמר שם האורח שלך שפרדקסה וסימבסטטין לא הולך ביחד. שזה, הסימבסטטין כאילו משהה את הפרדקסה במערכת.
יכול להיות, אני לא... תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. כל האינטראקציות בין תרופות, אלה דברים שרק כאן מי שעוסק בהם ספציפי יודע, או אם יש תוכנת מחשב של רוקח קליני. אם את לוקחת את שתי התרופות האלה...
לא, זה לא אני, אבל לא משנה.
אם אחותך לוקחת אותם, או באוגיסך או השכן מקומה שלישית לוקח אותם, אם משהו היה לא בסדר בין התרופות האלה, בהנחה... שהוא מקבל אותם באותו מקום, כלומר בהנחה שהוא מקבל את כולם בבית המרקחת של קופת חולים ובאותו בית מרקחת. אם משהו בתרופות לא היה מתאים, הייתה קופצת אזהרה לרוקח.
מה שרציתי לשאול בהקשר לזה, שאם גם קרטיה עם הסימבסטטין יעשה את אותה בעיה.
לא, קרטיה עם סימבסטטין לא יעשה את אותה בעיה.
והכוונה לסימבסטטין...
אבל אני לא בטוח שגם פרדקסה אסורה עם סימבסטטין.
אמר, אני לא רואה שלך, אמר, באחד
אני טוב, אמר, גזוק תוס גזוק, אני לא יכול להיות אחראי על משהו, אבל יכול, אגב, ויכול להיות שזה מדויק ונכון. תראי, האנשים שהיו אצלי בתוכנית, התוכנית שלי היו בה אנשים שנבחרו כשהיו רופאים בכירים ביותר.
כן.
אני עזבתי את תוכנית הטלוויזיה, כי היא הפכה לתוכנית מסחרית, שרופאים משלמים כדי להופיע בה.
כן.
ואז ההבחנה בין זה שהמערכת שלי בוחרת את הרופאים הכי טובים להופיע בתוכנית, לבין אנשים שצריכים לשלם כדי להופיע בתוכנית, היא הבחנה אחרת. אז אני לא יכול לדעת מה, אני יכול להגיד לך שרופאים שיהיו אצלי בתוכנית הם רופאים שנבחרו ביותם רופאים בכירים וטובים, ואני מניח שאם הוא אמר את זה, יש משהו בזה.
אבל
כן. עכשיו, יש דרגות שונות של הוראת נגד. יש דברים שאסור באיסור חמור לקחת תרופה X עם תרופה Y, ויש מצב שאומרים, אפשר לקחת תרופה X עם תרופת Y, אבל צריך להיזהר. או אפשר לקחת תרופה X עם תרופת Y, בתנאי שהמינון של תרופה זו לא עולה על כך וכך, ושל תרופה זו לא עולה על כך ואחרת. או אפשר לקחת את התרופות, אבל תדעו שהתרופה תתחיל להשפיע רק אחרי 5 שעות, ולא אחרי 30 דקות, כמו שתרופה נספגת ומשפיעה. אז עכשיו, אם יש משהו שהוא קטסטרופלי, זה מופיע על המחשב של קופת, של בית המרקחת, בנצנוץ ובהוראה אדומה. אז אם בבית המרקחת אותו אדם מקבל גם את הפרדקסה וגם את הסימבסטטין באותו בית מרקחת על ידי אותו רוקח, באותו מועד, אז אם היה משהו שאסור, הרוקח היה אומר לו.
הבנתי.
עכשיו לגבי הקולונוסקופיה.
מה שרציתי לשאול אותך, זה לא עבורי אמנם, אבל אחותי שהיא בת 67, היא אמורה לעשות קולונוסקופיה.
היא עלתה בשנה מלפני 5 דקות דרך אגב.
לא?
לפני 5 דקות את אמרת לי שהיא בת 66, עכשיו את אומרת לי שהיא בת 60, אני צוחק, אני כמובן צוחק. כן, כן, אוקיי.
בקשר, היא אמורה לעשות קולונוסקופיה.
כן.
מה שרציתי לשאול בקולונוסקופיה, הכוונה היא מאתרים רק את האפשרות של פוליפ, או שמאתרים גם דברים אחרים, כמו למשל תחורים, פיסורה או דברים נוספים?
מאתרים אחרים, כן. קודם כל, אם יש חשד לתחורים או פיסורה, צריך להגיד למאבחן מיד. ואני בדרך כלל לא צריך להגיד כלום. כי מכניסים את הצינור, ומתחילים לסרוק. מאחורה לאט לאט הולכים, או שהולכים מלפנים קדימה, בדרך כלל הולכים נכנסים ויוצאים לאט 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 אחורה, ובודקים, מחפשים פוליפים, מחפשים נגעים אחרים, מחפשים שטפי דם או נפיחויות מוזרות, מחפשים דלקות, או תגובות דלקתיות שיכולות להיות באודם, או יכולות להיות ברירית לא תקינה, לוקחים לפעמים ביופסיות מאזורים שונים, וכשיוצאים החוצה בחלק האחורי רואים גם אם יש תחורים, וכותבים את זה בדרך כלל, ורואים אם יש פיסורה, ומציינים את זה. אבל אם יש פיסורה כדאי להגיד קודם, כי אם יש פיסורה כדאי קודם כל גם אולי לרקח את המקום קודם, וזה הרופא צריך לדעת, ואז הוא יכול לשים איזה קרם שירקח את זה, או קרם הרדמה, וגם לשים לב כי הפיסורה בדרך כלל נמצאת בחלק ממש 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 חיצוני של 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 פי הטבעת.
יותר חיצוני מהתחורים?
יש תחורים פנימיים ותחורים חיצוניים, ותחורים פנימיים לפעמים יכולים להיות יותר עמוקים מהפיסורה. אז לכן כדאי, ואז אומרים לו תשים לב אם יש פיסורה, אבל בדרך כלל ב-95% מהמקרים לא צריך להגיד לרופא איך שהוא עובר, הוא עובר בצורה מסוימת, כותב את הכל וגם מתעד את הכל.
כן, עכשיו מה שאני חשבנו ככה, אם יש היגיון לעשות, לפני שעושים את הבדיקה הממשית, לעשות לפני כן את הבדיקה הווירטואלית ב-CT, אני יודעת שאת ההכנה צריכים לעשות פעמיים, זה לקחתי בחשבון, אבל לראות ב-CT מה הולך שם בפנים, החשש הוא למשל אם יש את הסעיפים, אתה יודע למה אני מתכוונת.
אני יודע בדיוק למה את מתכוונת.
שבמידה בזה ישנו, אם זה לא יכול לגרום לניקוב או משהו כזה.
מחלת, קודם כל בואי נסביר למאזינים שלנו מהי מחלת הדיוורטיקולוזיס או דיוורטיקוליטיס, שזאת מחלת הסעיפים. יש לפעמים מצבים, ויש גם מצבים תורשתיים משפחתיים, שיש לאנשים כל מיני סקים ללא אנד. כלומר, כמו מאי עיוור, המאי העיוור הוא צינורית קטנה שסתומה. המאי העיוור, יש כאלה כאילו הרבה סעיפים כאלה שיוצאים מהמאיים, שהם סעיפים של כמה, יכולים להיות בין כמה מילימטר לכמה סנטימטר, והם סגורים בצד, כלומר, ולכן אוכל יכול להיתקע שם, או צועה יכולה להיתקע שם, היא לא ממשיכה לזרום, היא גורמת לדלקת, ואז הדיוורטיקולוזיס הופך לדיוורטיקוליטיס. איטיס זה דלקת. עכשיו, כשנכנסים לתוכו, רואים את הפתח שלהם, לא נכנסים לתוכם. אז אני לא חושב שזה הסיכוי הגיוני. עכשיו, אם מישהו רוצה ליהנות ולהתרוקן פעמיים, יבוסם לו. אבל סך הכל, ברגע שעושים את הקולונוסקופיה הווירטואלית, ומוצאים משהו חשוד, אין ברירה אלא לעשות עוד פעם קולונוסקופיה לא וירטואלית, ולקחת ביופסיות מהמקום, או אם זה פוליפ, לקרות אותו. אז למה לעשות פעמיים?
אני רק חשבתי שאם אתה רואה את מה שיש שם פחות או יותר, אז אתה יודע לקראת מה אתה הולך.
תקשיבי, הרופאים שעושים את זה, הם רופאים שעושים את זה, עושים 20-30 בדיקות ביום, או 10-20 בדיקות ביום, והם יודעים כל כך טוב מה יש ואיך להתנהג, ובאיזה מקום ובאיזה זווית, ולפעמים הם יוצאים החוצה, ואומרים לא, זה לא מתאים לקולונוסקופיה, או צריכים לעשות משהו בפרוצדורה מיוחדת.
יש גם דברים כאלה שהוא בא ואומר שזה לא ניתן לעשות?
כן, ודאי, ואז עושים ניתוח לפעמים. יש מצבים גם לפי העומק שלי, לפי הגודל ולפי העומק של הפוליפ, יש פוליפים שרואים אותם ולא קורטים אותם. אלא אומרים שאם הם חדרו לעומק מסוים, זה מחייב ניתוח עם קריטת חלק מהמעי, חלק קטן מהמעי.
ואת העומק יכולים לראות גם בווירטואלי?
אפשר, יש, כן. לא, 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 לא. אין כמו מראה עיניים. במראה עיניים אתה רואה בדיוק, אתה רואה עד כמה הוא אדום, ועד כמה הוא במרכאות כועס, ועד כמה הוא רגוע, עד כמה יש בצקת מסביבו. היכולת הראייה שאתה רואה בעין שלך את הפוליפ, כן?
כן.
אתה רואה את, איך אומרים, אתה רואה את הפוליפ בלבן של העיניים של הפוליפ. כן. זה לא כמו לראות דרך צילום רנטגן באופן שלישי עם רזולוציה יותר טובה או פחות טובה. אני ממליץ על קולונוסקופיה רגילה. אלא אם כן, זה אנשים מאוד מאוד מבוגרים, אם כן, זה אנשים שהם...
לא מבוגרים, אבל פוחדים.
פוחדים, טוב. אז אפשר, אז אם הם מוכנים לעשות פעמיים את הבדיקה, שיעשו את הפעמיים.
עכשיו, תראה, במקרה הזה של אחותי, זה מצב שתקופה ארוכה שהיו דימומים. בזמן יציאות כל כמה חודשים.
דימומים אדומים של דם או דימומים שחורים?
דם.
דם. דם זה בדרך כלל מהאזור של הדחורים או מהאזור הסופי של פי הטבעת, בדרך כלל.
ולאחרונה זה היו ממש דימומים מסיביים. השאלה שלי...
תקשיבי רק שנייה, ברגע שרואים דבר כזה גם בקולונוסקופיה אפשר לצרוב אותו.
כן.
אני חושב, אם את אומרת לי שהרקע והסיבה היא דימומים,
כן.
אני לא הייתי עושה וירטואלי. כי אם זה יש איזה נקודה שמדממת, ויש עליה גלד, אפשר לא להבחין בה בווירטואלי.
עכשיו, לגבי דימום של תחורים, יש איזה מדד לקבוע את העוצמה של הדימום, כמו בסקאלה של כאב למשל, או משהו כזה?
אין מדד, משום שאני זוכר, ואני סיפרתי את זה, אני חושב, באחת התוכניות, שהייתי סטודנט לרפואה, והיינו בשיעור הראשון בכירורגיה, הפרופסור לקח מזרק קטן של 5 cc דם מאחד הסטודנטים, הוא ביקש מי מתנדב, לקח מאחד מאיתנו מזרק של 5 cc דם, לקח דלי מלא מים, וזרק את השפריץ את הדם לתוך המים, ותוך דקה כל הדלי נראה כאילו שהוא היה מלא בדם. אז קשה מאוד לדעת את כמות הדימום, אבל קנה המידה...
לא, במקרה הזה זה דימום ממש ככה.
אז קנה המידה הוא לבדוק המוגלובין. לבדוק המוגלובין, ולפי בדיקת המוגלובין אפשר לדעת מה, אם יש ירידה או אין ירידה.
עכשיו, במידה ויש כזה דימום מסיבי, ממש ככה, אתה יודע, לא כמו שאתה אומר, שנפלה טיפה לאסלה. לא זה, אלא ממש מסיבי.
לעשות בדיקת המוגלובין ולעשות את כל הבדיקות כמה שיותר מהר. זה בדרך כלל דימום, זה יכול להיות וזה אחרי פעולת מעיים, אני מניח.
כן. עכשיו, אם זה תחורים, יש מצב כזה שתחורים מדממים גם בלי פעולת מעיים?
כן.
יש גם זה.
כן.
דבר אחרון קטן, לפני קולונוסקופיה, אסור לקחת ברזל וויטמין C?
כן. כן.
כן, נזכרת את זה באחת התוכניות.
לפני קולונוסקופיה או לפני דם סמוי בצואה? לפני קולונוסקופיה מקבלים טופס מדויק מה מותר לקחת ומה אסור לקחת.
הבנתי.
יש לך טופס מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, בדרך כלל יום לפני כן צריכים לאכול רק את כלכלה נוזלית, מרק צח, נוזלים, דברים כאלה, אבל יש הוראות מדויקות, מקבלים דף עם הוראות מדויקות, איזה תרופות כן לקחת, איזה תרופות לא לקחת, איזה תרופות מתי לקחת, וכדאי לשמור על הדברים האלה בצורה מדויקת, והכי טוב זה באמת להיות נקיים, לשמור על הכללים של ההכנה, כדי שכשנכנסים עם הצינור, ייכנסו למעי נקי, ואפשר יהיה לראות, כי אם נכנסים למעי שסיבנו ולא, כלומר, סיבנו בהכנה, ולא לקחו את כל הכמות, או לא שתו, או לא הלכו לשירותים, ייכנסו לתוכו, יראו שם צועה, הכל יהיה מלא בצועה, אי אפשר יהיה לראות מה יש ומה אין, והבדיקה לא תהיה טובה.
יש קשר בין תחורים לדליות ברגליים?
כן. זה ורידים וזה ורידים, ועכשיו אנחנו ברשותך נעבור למאזין הבא.
בבקשה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי יש לי הכבוד?
דוד, אני בן 77 וחצי.
כן.
אני מאוד נהנה מהתוכניות שלך, כבר שנים רבות.
תודה רבה, דוד.
אני מטופל ביתר לחץ דם כבר הרבה שנים.
כן.
בזמנו, לפני 9 שנים שתפסו ממה זה בא, עד אז גם כן הייתי מטופל, אבל הם לא ידעו את המקור של הבעיה. עד שתפסו שזה מבלוטת יותר את הכליה, שמפרישה את החומר כנראה יותר מדי, או פחות, אני לא יודע.
יותר
אני
מדי.
מטופל בווקטור 160 ובקרדולוג 5, ובדופלקס כן. גם כן 160 על 10.
אוקיי.
אז שנים רבות, כל השנים היה מאוזן, תודות לכדורים האלו, ו... לפני 3 שבועות בערך, פתאום הרגשתי בלילה כזה הרגשה של, שאני לחוץ, וכזה הרגשה של פחד, אף פי שאני אדם ממש לא פחדן, אני כן אדם טיפוס שלא לוקח ריזיקות, ואני אף פעם לא מאחר לאוטובוס, למה אני תמיד בא 10 דקות קודם, כן, מהטיפוסים האלו. אבל לא שאני פוחד והייתי, השתתפתי בצבא במלחמות, אני לא פחדן. היה לי כזה הרגשה, מדעתי היה 240 על 100. אני הזמנתי אמבולנס, לקחו אותי לבית חולים, שם עשו לי את הבדיקות במיון, מצאו שזה חומר, אני לא זוכר את השם, זה גבוה. השפיזו אותי, זאת אומרת, זה היה פעמיים, פעם אחת שלחו לי הביתה עם כדור הרגעה, ופעם שנייה שקרה לי עוד הפעם, הלכתי לטרם, והרופא שם אמר להשפט אותו, לקחו אמבולנס שהביא אותי. זה קרה פתאומי כזה, ומאז שאני מודד, אז תמיד אני מודד 3 פעמים, והמדידה, כמו שכתוב בספרים, המדידה הכי נמוכה, ויש לי הפרשים גדולים בין המדידה הראשונה לשנייה, בדרך כלל יש לי הפרשים שיכול להיות גם 30 מעלות.
עכשיו,
מעט מהתקפה הזאת, אז יש לי גם כמדינות גבוהות, נגיד 190, אני מודד עוד פעם, עד שיורד ל-160. בדרך כלל זה העליון הוא הבעייתי, התחתון הוא בסדר, אצלי אפילו נמוך. עד התקף הזה אפילו היה לי מדידות שהיה לחדם נמוך ממש בטיפול, ועכשיו פתאום זה היה לי התקף הזה.
רק התקף בודד?
מה?
זה היה התקף בודד?
זה היה התקף, שני התקפים, ערב אחד, אז שלחו אותי מהבית חולים בחדרה עם כדור הרגעה, ועוד כדור אמרו, אנחנו לא בודקים את הסיבות, אנחנו לא עושים בירור. הורידו את הלחדם, שלחו אותי הביתה.
אם זה קורה, אם
בלילה זה... היה אותו סיפור, אז הלכתי כבר לטרם, ושם שלחו אותי, רופא שלח אותי מורה, אני רוצה לציין בבית חולים בפעם השנייה, עשו לי בדיקות, והלב היה, עשו לי אקו לב, הוא תקין, עשו לי צילום חזה תקין, כגגם תקין, ואז
המשיכו
אותי, זאת אומרת, אחרי יומיים השתחררתי, ודיברתי עם הרופאה של המחלקה, שבא, אז אמרת, אולי תראי דוקטור, לפני שיש לי הרגשה כזאת של התקף כזה, התקף של מין פחד או הרגשה שאני לחוץ, אני אקח גם כדור הרגעה, כמו שנתנו לי במיון, וזה יהיה בסל התרופות שלי. אני אומרת, כן, זה רעיון טוב, כדי שלא תתמכר, אני אמרתי לה, אני אקח רק שאני מרגיש, אני לא מרגיש את זה כל יום. כן? והיה לי שני תקפים כאלו, עוד פעם אחד, אז לקחתי באמת את הכדור, אבל שיש לי בפקל את הכדור הזה, אז אני מסכים שזה בסדר. השאלה שלי, זאת אומרת, הרופא המשפחה שלח אותי, נתן לי הפניה לנפרולוג, ולעשות אולטר לחץ דם. עכשיו השאלה שלי, האם ההתקף הזה, זה עוד סיבה ללחץ דם, לבעיה של לחץ דם?
בוא אני אשאל אותך קודם.
מהבלוטת יותר את הכליה, שזה גם גורם לכזה דבר, הדבר okay. שלא היה לי שנים, אני מטופל okay. להגיד משהו בסביבות 9 שנים.
אוקיי, okay, בסדר. עכשיו בוא תן לי לענות לך.
הכדורים האלו אני מאוזן. זה השאלה okay. שלי, מה...
אוקיי, okay, עכשיו תקשיבי לך.
זאת אומרת, יש בעיה של חומר שהבלוטה מפרישה, ויש נוספת בעיה שיש לי... רגשי, אבל זה לא...
כבר אמרת, כבר אמרת...
הרגשיות שלי זה לא מהיום, זה משהו...
דוד, דוד, כבר אמרת את זה פעמיים, שאו זה זה, או זה זה. האם בזמן ההתקף פניך סמוקות?
כן. בדרך... לפעמים כן, לפעמים לא.
אז אם קורה לך עוד פעם דבר כזה, תבקש שיפנו אותך בשאלה של מחלה נוירו-אנדוקרינית. נוירו-אנדוקרינית.
נוירו-אנדוקרין.
יש מצבים של גידולים שלרוב הם גידולים שפירים בהתנהלות שלהם הרגילה, שהם גידולים שמפרישים כמויות גדולות של הורמונים בבת אחת. ואחד מהגידולים האלה, יש כמה גידולים, יכולים לגרום לקפיצה גדולה בלחץ דם, לפרצוף סמוק, ולתחושה שאתה מתאר. יש אחד מהם נקרא פאוכרומוציטומה, יש כמה סוגים, לא משנים השמות שלהם. הגידולים הנוירו-אנדוקרינים, הם גידולים שהם מופיעים בצורה הזאת, אפשר לאתר אותם, אפשר לטפל בהם, ואפשר לרפא מהם. אתה איתי, דוד?
כן, כן, אני שומע. וזה, אני, יש לי תור לנפרולוג, אני אגיד לו את זה, והוא יוכל להתייחס את זה.
תשאל אותו אם יכול להיות שמדובר בגידול נוירו-אנדוקריני. ואני מניח שזה מה שהוא יבדוק. וזה אפשר בחלק מהדברים לבדוק גם בבדיקות דם, אבל ספציפיות שצריכים לחשוב על זה כדי לבדוק אותם. וזה מופיע גם עם סומק בפנים, ומופיע עם דפיקות לב, ומופיע עם חלק גדול מהתחושה שאתה תיארת.
בהתקף הראשון, גם הרופא שאל אותה בבית חולים, שאל אותה, תגיד, אתה אדום תמיד?
אוקיי, זה רק מוכיח שזה כנראה זה.
ובהתקף הראשון, אז היה לי ככה דופק מהיר, והדמימות הזאת, והרגשתי חום.
כן, זה
מתאים. זה היה בהתקף הראשון, אבל בהתקפים האחרים לא, רק את ההרגשה...
אז תפנה את השאלה בצורה הזאת לנפרולוג, אוקיי?
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, יש לי פה הודעות וואטסאפ שעוד מעט אני אענה עליהם, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן פרופסור קרסו, אנחנו ממשיכים, וקיבלתי וואטסאפ. קיבלתי וואטסאפ מבחור בשנות ה-30. לפי המחלות שלו, הוא כנראה בשנות ה-90, אני קצת מגזים כמובן. אבל הוא כותב לי פה על כל המחלות, שזה סיפורים שלמים, שאם אני צריך לענות בצורה יסודית על כולם, אז התוכנית הזאת, גם בשעה השנייה לא תספיק, אני אנסה להיות ענייני, ואני אנסה לענות אחד אחד, ראשון ראשון ואחרון אחרון. אחד בשנות ה-30, אוקיי, בסדר. שניים, ערכי אפלה גבוהים וקרישיות יתר, עד לאחרונה גם ערכי אנה חיוביים לסירוגים. אז מילה אחת, אפלה זו תסמונת שנקראת תסמונת אנטי-פוספוליפידית, שזוהי בעיה, זו תסמונת שהיא גורמת לבעיות בקרישה, יש קרישיות נגד. קרישיות יתר, ואתה כותב לי אפלה גבוהים וקרישיות יתר, קרישיות יתר זה חלק מתסמונת אפלה, וזה מחייב לפעמים לתת אספירין או לתת תרופות נגד קרישה, תלוי בעוצמה. עכשיו, במחלה הזאת, באפלה, יש נוגדנים עצמיים נגד אותם פוספוליפידים, אותן שומנים פוספטיים שהם חומרים שקשורים בין השאר למערכות שונות בגוף. וזה גורם לקרישיות יתר. אצל נשים זה יכול לגרום להפלות יתר, אצל גברים זה יכול לגרום לסתימות של כלי דם, ולכן זה מחייב התייחסות. עכשיו, התסמונת אפלה היא תסמונת שאנחנו בודקים אותה במקרים שישנם אנשים עם אירועים טרומבו-אמבוליים בגיל צעיר, וזאת תסמונת שהטיפול בה הוא טיפול בנוגדי קרישה, לפעמים החל מאספירין וזה מספיק, לפעמים קצת יותר. עכשיו, אנה, אנטי-נוקלר אנטיבודי, זה גם כן נוגדנים נגד הגרעין, גרעין התא, בתאים שלנו יש ציטופלזמה וגרעין. ותסמונת אנטי-נוקלר אנטיבודי, זה בודק את הנוגדנים נגד הגרעין או נגד חלקים בציטופלזמה, וזה מתאים למחלה אוטואימיונית, מחלה שבה הגוף תוקף את עצמו, הוא תוקף את הגרעין. אבל אם זה רק אנטי-נוקלר, אנטי-בודי, לא תמיד זה מחלה, כלומר יש אנשים שיש להם אנה חיובי או אנה חיובי מדי פעם, לא תמיד זה מעיד על פתולוגיה, זה גם יכול להיות מתרופות. יש הרבה מאוד תרופות, כמו תרופות חמותרפיות, כמו הידרלזין, כמו מטיל דופה, מה שנותנים בפרקינסון, כמו חלק מהתרופות נגד אפילפסיה, חלק מהתרופות האנטי-חיידקיות או אנטיביוטיות, בעיקר אלה נגד שחפת, גם התרופות האלה יכולות לגרום לרמה של אנה חיובית. עכשיו, ברונכיטיס בילדות, טוב, גם לי היה. ארבע, PFO. PFO זה החלון הסגלגל, בחיים העובריים שלנו יש קשר ופתח בין העליות. והפתח הזה יש בו חלון כזה, חלון שהוא חלון סגלגל. והחלון הזה בדרך כלל ב-80% מהמקרים ברגע של הלידה או מיד אחרי הלידה הוא נסגר. ב-20-25% הוא נשאר פתוח. ואז אם הוא נשאר פתוח ואם הוא מפריע ואם מחליטים, אפשר להכניס לתוכו מעין מטריה. מכניסים מטריה שנפתחת משני הצדדים וסותמת את החור. אז אני לא רואה ב-FPO שום בעיה, אלא אם כן יש לך בעיה עם העניין. אם מכניסים את ה-FPO, גם רצוי לפעמים לתת טיפול נוגד קרישה. עכשיו, לאחרונה אתה כותב לנו נגעים ממוקדים אשר נראים כאנגיוקרטומה פורדיס באזור החלציים. טוב, אנגיוקרטומה פורדיס זה נגעי אור שהם שפירים, זה למעשה נימים של כלי דם שהם אופייניים אצל גברים בסך האשכים, אצל גברים בסך האשכים ובאזור החלציים, כפי שאתה כותב, אצל נשים באזור השפתיים, השפתיים בנרתיק, שאופייני להם, זה שפיר כמובן, שיש להם נקודות אדומות, סגלגלות, כחולות, ולפעמים גם האור הוא טיפה מחוספס, כאילו גס יותר. עכשיו יש טיפולים שונים, הטיפולים לפעמים זה הקרנה של רנטגן בכמות קטנה, לפעמים זה טיפול בלייזר, ללייזר לא תמיד זה טוב, אז זה דבר שהוא שפיר, רופאי אור יודעים איך לטפל בזה, והאנגיוקרטומה פורדיס היא רק זו של סך האשכים, בניגוד לתופעת פורדיס, או שזה גם משהו אחר לגמרי, אותו חוקר שזה על שמו, מצא גם דברים אחרים. אתה כותב שאתה נוטל מיקרופירין 100 מיליגרם, אבל תרם התחלת ליטול פלקוניל 200 מיליגרם, וביצעת את שני חיסוני הקורונה לפני 10 חודשים, מבקש לשאול, ככל שנדרש להתחסן בבוסטר השלישי, האם פער הזמנים הארוך לא יהווה טריגר ואקבל תופעות לוואי בצורה קשה? אין שום סיבה שתקבל תופעות לוואי בצורה קשה, יכול להיות שלא תקבל תופעות לוואי בכלל, לא תמיד יש קשר בין השכיחות והקרבה של החיסונים לבין התופעות הלוואי, ואולי להפך, אנשים שנוטים לעשות תופעות לוואי, אם המרחק הוא 10 חודשים, הסיכוי שתהיה להם תופעות לוואי הוא שיהיה להם תופעות לוואי פחותות ולא תופעות לוואי חמורות יותר. או מחלה אוטואימיונית נוספת, אני לא מאמין, אבל אני לא יכול להגיד לך, הסיכוי הוא שואף לאפס. ולחילופין, ייתכן שהבוסטר לא ישפיע בכלל. לא יודע מדוע אתה חושב את זה, אני לא יכול לענות לך. האם יש לי תולדת פלקוניל טוב, על זה אני לא יענה, זה לא... זה, יש שאלות שאתה צריך לשאול את הרופא שלך, אם לקחת קודם או אחר כך. לגבי שאלה אחרונה, ובזה אני אסיים, כיצד לשלב את החיסון עם חיסון שפעת בשלב זה? זה כבר לקראת סוף העונה, אם בכלל. מה הפער בין שניים ומה ראשון? שמעתי שהחיסון, ואני פה לא רוצה... אז כך, תקשיב. אני קיבלתי חיסון נגד שפעת, בלי שום בעיה. אני בבית החולים חיסנו חלק מהצוות בחיסון נגד שפעת ובחיסון נגד קורונה באותו יום. אפשר לקבל את החיסונים באותו יום. ילדים, תינוקות שנולדים, מקבלים את החיסון המחומש, 5 חיסונים באותו יום. בילדים בגן, ילדים בבית ספר מקבלים את זה, אנשים מבוגרים. החיסון, כל חיסון יודע לאן להגיע. אני לא הייתי דואג, הייתי מקבל את שני החיסונים, אפילו באותו יום. אתה רוצה, תעשה הפסקה של 3 שבועות בין חיסון לחיסון, אבל אני מציע לך, בגלל הרקע שלך, קבל קודם את החיסון לקורונה. אוקיי, עוד שאלות קצרות של מאזין אחר, לפרופסור קרסו, שלום רב, להלן 3 שאלות קצרות. 1, האם מומלץ לקחת אספירין לבני 70 ומעלה? התשובה היא לא, אלא אם כן היה אירוע לבבי או אירוע מוחי. הגישה היום בעולם, אני חוזר, הגישה וההמלצה של ארגון רופא הלב האמריקאי, לא לתת אספירין כטיפול מונע. לא לתת אספירין כטיפול מונע, אלא למניעה ראשונית. כלומר, מניעה של אנשים שהיה להם כבר התקף לב, או היה להם או יש להם בעיות בזרימת דם מוכחות. ואם כן, איזה מינון ומתי? איזה מינון יגיד לך הרופא שלך? בין 70 ל-100 מיליגרם פעם ביום הוא יחליט. עכשיו, האם קנאביס יכול למנוע דמנציה או לפחות לעכב דמנציה? ממש לא. קנאביס לא יכול לעכב דמנציה, לא יכול למנוע דמנציה. לפעמים להפך, יש עבודות שהוא גורם להפרעה בזיכרון, ירידה של התפקודים המוחיים, ובעיקר אם באנשים צעירים, ככל שמתחילים קנאביס בגיל יותר צעיר, הסיכוי לפתח סוגים שונים של דמנציה הוא יותר גדול. 3, האם לגימת קפה מדי כ-10 דקות שחייה יכול להזיק? אם לגימת קפה אחת כל 10 דקות שחייה, לא יכולה להזיק, העיקר שתשחה. זהו רבותיי, אנחנו סיימנו עם השאלות, ועכשיו מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה, עם מי אני?
ככה, מדברת סיגלית, אני בת 52.
כן.
אני רוצה לשאול שאלה בקשר לליקובקטר, בגלל כאבים ברום הבטן, בעירה, ולפעמים עלייה של אוכל, לאו דווקא צרבת. רציתי לשאול על הבדיקה של ההליקובקטר בשלוש הצורות, בצואה, בנשיפה ובגסטרוסקופיה. רציתי לדעת אם הן אמינות באותה מידה, בשלוש
דרכים. תראי, אם התשובה היא חיובית, היא חיובית.
אוקיי.
עכשיו, לפעמים יש מה שנקרא ברפואה פלס פוזיטיב ופלס נגטיב. פלס פוזיטיב זה שאת מקבלת תשובה חיובית, אבל זה לא נכון. פלס נגטיב שתקבלת תשובה שלילית, זה לא נכון. אגב, גם מדברים על זה לגבי חלק מבדיקות הקורונה. לגבי הליקובקטר, למיטב ידיעתי, אין פלס פוזיטיב. פלס פוזיטיב יכול להיות, פלס פוזיטיב, כלומר, שתקבלת תשובה חיובית כשזה לא חיובי. וזה לפעמים יכול לנבוע מתרופות שאת לוקחת. אבל בדרך כלל את מקבלת תשובה של הליקובקטר חיובי, אז היא חיובית. אם את מקבלת שזה שלילי, לא תמיד בטוח שזה שלילי. זה יכול להיות חיובי ויכולה לקבל תשובה שלילית, מסיבות שונות של תזונה, של אוכל שאכלת קודם, של חומציות יותר או פחות, או דברים אחרים.
אז רגע, אז אני רוצה לשאול, מבחינת השלוש צורות של הצואה או נשיפה או גסטרוסקופיה, איזה הכי אמינה לדעתך?
תראי, אני לא יכול להגיד לך איזה הכי אמינה, אני יכול להגיד לך ששלושתם אמינות.
שלושתם
אמינות, okay. אבל הכי פשוטה והכי רגילה והכי נורמלית זאת הנשיפה, והיא גם הכי מיוסמת.
אוקיי, אוקיי, מה צריך להפסיק מבחינת סותרי חומצה ואנטיביוטיקה וכמה זמן בפני?
לפחות שבוע, 10 ימים רצוי, ולהפסיק רק סותרי חומצה, ואנחנו חייבים לסיים כי האות כבר בריקה. הכי הרבה, אם יש לך עוד שאלות, אני אבקש מההפקה לעלות על הקו שלך, ואם כן, הם ימשיכו לעלות אותך אחר כך. זהו רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות. תודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, תודה לאופרי גלייכמן, שהיא המפיקה, תודה לעמיתי דואק, שאחראי לדיגיטל, תודה לאיציק אהרון, שהיום לא יכול לדבר הרבה בגלל שהוא צרוד. אחראי לשידור ב-103 FM, לבני אלפרין אחראי לשידור ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, שאלות אפשר גם לשלוח לוואטסאפ, 054-70-103-70, פרסומות וחוזרים. ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה אופרי גלייכמן, אחראי על הדיגיטל הוא עמיתי דואק, האחראית על השידור ב-103 FM, אחראי על השידור, סליחה, ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו? הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
שמי יוחנן מטלון, ואני, מה שבלדינו קוראים לו אינקצ'י, אני עקשן. אני מנסה להגיע אליך כבר 4 שבועות, אבל החלטתי שאני לא מוותר.
טוב מאוד, תשמע.
אז ככה, אנחנו בני 70. השאלה הראשונה היא...
כשאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון...
שתי ואני.
לא, כי כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אני והתולעים שלי.
לא,
בסדר, כן. כן.
עכשיו, לפני כ-30 שנה, הבלוטת התריס הפסיקה לתפקד אצלה, ירידה מאוד מאוד דרמטית
שלה. רק שנייה, רק שנייה, תן לי, אצלה הפסיקה לתנטלד?
כן.
אוקיי.
והיא קיבלה את רוקסין, בהתחלה 25, כל 3-4 ימים.
אני מניח שהיא קיבלה 50, אני מניח שהיא קיבלה 50.
ואחר כך 100, ועכשיו הגיעה ל-150.
אוקיי.
השאלה שלי, האם יש לזה איזושהי נקודה שזה מתחיל לעבוד, או שמעלים ל-200 ול-300 ול-500, מה?
לא, תראה, אתה מדבר על 150 ביום, בוא נגיד לך, יש מהמחלה של תת פעילות של בלוטת המגן, או היפותירואידיזם, זאת מחלה מאוד מאוד שכיחה בנשים. ואנחנו עם הגיל מזדקנים, וכמו שאנחנו רואים פחות טוב, ושומעים פחות טוב, ומעכלים פחות טוב, כך גם הבלוטה, כשהיא חולה, אנחנו צריכים יותר אנרגיה כדי לתפעל אותה. כשהבלוטה לא פועלת, ואתה לא יכול לקבל את אותה אנרגיה מהבלוטה, אתה מקבל אותה מהכדור. אני לא מכיר אנשים שמקבלים יותר מ-150 או 200 מיקרוגרם ביום של אלטרוקסין. אז אני מניח שאם היא תצטרך לעלות ל-200, זה יהיה בגיל 90.
טוב.
עכשיו, בוא נגיד גם משהו אחר. ברגע שרמות ה-TSH של המראות שהיא מאוזנת, או ה-34, אז אין שום בעיה, מה זה משנה כמה היא מקבלת, העיקר שהיא מרגישה טוב, עוד חצי כדור, פחות חצי כדור, זה לא הגורם. כלומר, זה לא כדור שמזיק, אלא אם הוא ניתן בעודף.
הבנתי, אוקיי, הבנתי. עכשיו, יש לי שאלה של אולי של טיפש, אבל אולי שאלה שחכמים לא חשבו עליה.
יוחנן, אין שאלות של טיפש, יש תשובות של טיפש.
טוב, אז ככה, אני קראתי מחקר של דוקטור מאום אל-פחם, גברת שעובד באוניברסיטה, ושמעתי על המחקר שעשתה לגבי הסודה לשתייה.
כן.
עכשיו, עלה לי רעיון, כלומר, אני יושב באוטו...
סליחה, בוא תגיד לנו מה כתוב במחקר.
שההפקה של הסודה לשתייה עוזרת מאוד לתופעות לוואי הכימותרפיות, ומאחר ויש בזה מולקולות של חמצן וחומר בסיסי, זה גם יכול לגרום לתאי הסרטן להתכווץ. אז זה קצת גבוה לי במחשבה, אני לא יודע, אבל חשבתי על אותם חולי קורונה, שהבעיה שלהם היא בדרכי הנשימה, ואז הריאה מפסיקה לעבוד. והחמצן שנותנים להם לא עוזר כי הם מתים. אז מה שאני עלה לי במחשבה, ואתה מומחה בתחום הזה, אם היו נותנים להם את החומר של הפקת הסודה לשתייה, דרך תמיסה ועירוי, שזה יגיע ישר לכדוריות הדם האדומות, ומשם דרך הדם לריאות, וייתן להם חמצן, האם זה לא היה אולי עוזר להציל כמה אנשים?
תשמע, אני לא קראתי את המאמר שלה, אבל אם אני חושב במחשבה שלי, אני לא הייתי רוצה לתת לתאי סרטן O2, אני הייתי רוצה למנוע מתאי סרטן O2, אני הייתי רוצה לחנוק את תאי הסרטן, לא הייתי רוצה לאפשר להם חמצן כדי שיוכלו לסגשג ולפרוח. אבל תשמע, אני לא מזלזל במחקר, לא קראתי אותו, יכול להיות שלא הבנת טוב, אבל כדי לקבל אפקט, שהוא אפקט מעבר לאפקט של דרכי העיכול, אתה צריך כמויות אדירות של חמצן. אתה שותה, כמה אתה יכול לשתות? אתה יכול לשתות שתי כפות, כמו שלוקחים בצרבת, ואחר כך, סליחה על צורת הביטוי, בגרפץ אחד אתה מוציא את הכל? אני לא... לא כל כך קונה את ה... את זה, אבל מצד שני לגבי השאלה של קורונה אני לא חושב שזה פתרון. הפתרון, אם אני צריך לחמצן את הדם, אני צריך לחמצן אותו בצורה מבוקרת, אני צריך לחמצן אותו בצורה של רמות גבוהות, שאפילו אם אני מעלה את ריווי החמצן דרך דרכי הנשימה אני לא מצליח, ואז אני חייב לחבר לאקמו. אקמו זה מכשיר לב ריאות למשל, למעשה in a way, וזה מכשיר שהוא מעשיר את הדם בחמצן. אני אחפש את המאמר הזה, אבל אני לא...
עכשיו, שאלה אחת קטנה בשבילי, ועשיתי לאחרונה בדיקות דם, והתברר שהכמות של כדוריות הדם האדומות אצלי קצת חורגת מהנורמה, והמוגלובין אצלי טיפ-טיפה, ממש לא בהרבה חריג מהנורמה.
חריג למעלה או חריג למטה?
חריג למעלה, למעלה.
כן, כלומר, מה שאנחנו קוראים פוליציטמיה. כמה ההמוגלובין שלך?
ממש קו אחד מעל קו אחד קטן מעל המקסימום.
קו אחד קטן לא אומר שום דבר, אבל
אני יודע, אני יודע.
כמה זה? 16, 17, 18?
18.
18, תראה, יש לך את הבדיקות לפניך?
לא, לא.
לא, 18 נראה לי גבוה מדי. אם 18 והמתוקרית שלך הוא מעל 52, אז אני מציע ללכת ולעשות הקזת דם וברור.
זהו, זה מה שהם יעצו לי.
אוקיי.
השאלה, עכשיו, אם אני אעשה את זה, זה לא יחזור לי.
זה, אז הסיכוי שזה יחזור לך הוא כן. עכשיו, בוא תגיד לי משהו. אתה בתקופה האחרונה נמצא בסטרס, אתה מעשן...
לא. לא, לא, הפסקתי לפני 40 שנה.
לא, אז צריך לבדוק, יש לנו מחלות. אתה לוקח מה?
טוסטוסטרון.
לא, זה לא גורם לפוליציטמיה. לא, אז בוא אני אגיד לך משהו. פוליציטמיה זו מחלה שישנם כמה סוגים של פוליציטמיה, יש את הפוליציטמיה ורה ואת הפוליציטמיה, את הסטרס פוליציטמיה. פוליציטמיה ורה זה מחלה מהמשפחות של המחלות הגידוליות, אבל לא ה... שבדרך כלל אפשר להתגבר עליהם על ידי, בשלב הראשון על ידי הקזה, ואם לא, אז יש תרופות שהן תרופות מאוד מאוד יעילות לבעיה הזאת. אז אם אתה רואה שזה חוזר, אני ללא כל קשר הייתי מזמין תור אצל המטולוג ועושה ברור המטולוגי.
הבנתי. זה לא קשור לכמות מים. שאני
אם אתה שותה הרבה מים, אז ההמטוקריט יחסית, אם הדם נעשה יותר מהול, ואז הספירה יכולה לרדת, אבל זה לא בצורה משמעותית. אבל אם זה 18, וההמטוקריט מעל 52, זה כבר פוליציטמיה, ואם זה פוליציטמיה ורה, אז הידריה, יש תרופה שנקראת הידריה, או דברים אחרים, אבל כל ה...
זה בטח אחרי ה...
יעשו
לי את
הניקוז
דם, בטח...
יעשו ניקוז דם, יראו, יבדקו, אם צריך, ורואים שלא משתלטים, עושים מוח עצם, זה לא בעיה, זו מחלה שאפשר, עם טיפול תרופתי, בדרך כלל, להשתלט עליה יפה. אבל גש להמטולוג.
כן, 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 ברור, הוא הפנה אותי לניקוז דם.
ההמטולוג?
כן.
אוקיי, בסדר.
אז בטח אחרי זה הוא ידע... להמחות אותי הלאה. תודה רבה.
כל טוב לך.
אני מאוד מודה לך על תשומת הלב.
כל טוב, יוחנן. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
פרופסור קרסו?
כן.
שלום לך, שמי תמר, אני בת 70.
כן.
רציתי לשאול אותך, אני מזה כבר כמעט חודש, שיש לי מר בפה בצורה בלתי רגילה, וזה בעיקר אחרי האוכל. הייתי אצל הרופא, והוא נתן לי לקחת גסטרו, והוא אמר לי, זה בדרך כלל דברים כאלה, אנחנו לא יודעים בדיוק ממה זה בא, אני אתן לך את הגסטרו, וזה ייקח לך מקסימום שבועיים, שלושה, ואת תצאי מזה. אבל זה לא עובר לי, זה נהיה לי יותר גרוע.
כן. תגידי לי,
אני לא יודעת מה לעשות.
אז בואי נשאל אותך כמה שאלות.
אני מסיימת את האוכל, ואז מר לי בתוך בפה, בשפתיים, בלשון, הכל מר, מר, מר.
את זוכרת אם לפני חודש אכלת צנוברים?
לא.
בטוח שלא אכלת משהו עם צנוברים, סלט עם צנוברים, או חומוס עם צנוברים למעלה?
לא, אני לא אוכלת, כי יש לי בעיות עם בלוטות המגן, שאני לוקחת צנטרואיד, ואמרו לי מזמן שלא לקחת את הצנוברים, לא לאכול צנוברים.
אוקיי, תקשיבי.
אז אני לא יודעת למי ללכת, מה ללכת.
תראי, בדרך כלל, בואי נגיד לך למי ללכת. קודם כל, הוא שלח אותך לבדיקת הליקובקטר, נכון? לגסטרו.
כן. אני עשיתי קולונוסקופיה לפני שנה וחצי.
קולונוסקופיה לא קשורה.
וגם כן. עשיתי גסטרוסקופיה. אז יוצא שיש לי גסטריטיס אליקובקטר.
אז אליקובקטר, אז קודם כל אליקובקטר יכול לגרום לזה.
אז אני, והוא אמר לי הגסטרו, שזה נתן לי טיפול והרגשתי כבר בסדר, ושנה אחרי זה, לפני חצי שנה בערך, עשיתי שוב את הבדיקה של, הוא אמר לי לחזור על זה, של האליקובקטר, אז זה יצא לי בסדר שאין לי את זה.
אוקיי, זה היה לפני חצי שנה, אז זה דבר אחד שצריך לבדוק. דבר שני, צריך לבדוק דלקת בחניכיים. ללכת לרופא חניכיים, לבדוק אם אין דלקת בפה, רופא שיניים, לבדוק אם אין דלקת, אם אין הששת, אם אין דלקת בחלל הפה.
למרות שלא כואב לי בפה, לא השיניים
מטופלות אצלי? למרות שלא כואב לך, לפעמים דלקת בחניכיים, ברגע שהיא כואבת, זה כבר יותר מדי מאוחר. דבר שלישי, כשאת מוצאה את הלשון החוצה ומסתכלת, הלשון מחופה או הלשון אדומה ויפה?
דווקא רופא המשפחה בדק לי את הלשון, והוא אמר שאין לי פטריה.
אוקיי, בסדר גמור, זה דבר שצריך גם כן לשלול. עכשיו, את יודעת אם יש לך שקדים אטרופיים או שרירים או שקדים גדולים?
לא יודעת מה זה.
שקדים גדולים זה שקדים שהם גדולים, בדרך כלל אצל אנשים בגילנו, השקדים מתנבנים ולא רואים אותם כשפותחים את הפה. יש אנשים שהשקדים לא התנבנו, ויש בהם מחילות, ובמחילות יכולים להיות חיידקים, ושיכולים לעשות טעם מר. זה דבר נוסף. דבר אחרון...
ומי בודק את זה?
רופא אף אוזן וגרון, אבל גם רופא משפחה, אם הוא מסתכל עמוק, הוא יכול לראות אם אלה שקדים גדולים או אם יש שקדים מנוונים. אם הם מנוונים, אין מה ללכת לרופא אף אוזן וגרון. הדבר האחרון זה לעשות רשימה של התרופות שקיבלת, ולעבור...
יש לי את התרופות שאני לוקחת, התחלתי לקחת לפני שנה, היה לי פרפור פרוזדורים, אז אני לוקחת אלק יוס, פעמיים ביום, אליקוויז, וקרדילוג, פעם אחת ביום, והרפואה הקבועה שאני לוקחת זה לבלוטות, זה כבר 20 שנה, את הסנטרואיד.
סנטרואיד, כן.
אז אלה התרופות שאני לוקחת.
אני לא זוכר אם בתופעות הלוואי של אליקוויז יש טעם מר בפה או לא, יש שינוי טעמים בפה. את יכולה לבדוק את זה באלון הצרכן, כי אני לא יכול לזכור את כל תופעות הלוואי המרובות של כל התרופות שקיימות.
למרות שאני לוקחת את זה מלפני שנה?
יכול להיות, לפעמים תופעות לוואי מופיעות בשלב יותר מאוחר, בעיקר תופעות לוואי תחושתיות.
הבנתי.
אלה כאלה יכולות להופיע יותר מאוחר, אבל שווה, אם כן, אז יש תרופות אחרות שאפשר לתת לך במקום האליקוויז, למרות שהיא התרופה. בין הטובות ביותר שישנן כנגד קרישת דם,
ונתקר
את מקבלת 50 מיליגרם פעמיים ביום?
לא, לא, אני לוקחת יותר, זה נתן לי הקרדיאלוג, בגלל שיש לי...
כן, כן, הפרפור פרוזדורים.
פלטלט נמוך מאוד, אז הוא אמר, זה לא פוגע בתפיות הדם. 5 מיליגרם פעמיים ביום.
אוקיי, 5, התכוונתי 5 מיליגרם, אמרתי 50, לא, לא. 5 מיליגרם פעמיים ביום, זה המינון המקובל.
כן.
אוקיי. בסדר, אז זה מה שאני יכול להציע לך. מה שאני אגיד לך, אחרי האוכל תשטפי את הפה ותוכלי קחי סוכרת מנטה, שתהיה לך קצת מרה.
זה קשור לאוכל?
בדרך כלל, הנקודה היא כזאת, זה יכול להיות קשור למה אני אומר, למה שאלתי לגבי צנוברים? כי הרבה אנשים תיארו שאחרי שקנו צנוברים או אכלו צנוברים שהם הגיעו דווקא מסין, שם חיתו אותם או ישנו אותם, העבירו אותם איזשהו תהליך כימי נגד מזיקים שיכולים להתרבות בתוך הצנוברים, והרבה אנשים פיתחו טעם מר בפה שנמשך כחודש, חודש וחצי עד שהוא נעלם.
אבל זה יכול להיות גם כל פיצוחים או רק...
אם הם מגיעים מסין, אם מגיעים מסין, זה יכול להיות.
הבנתי.
כן.
הבנתי. אז אתה אומר שזה לא קשור לאוכל. ומה, מה, מה, מה אני עושה כדי שלוציא את המרירות הזאת? הם שגע אותי. אני, זה משהו נורא.
שוטפת את הפה עם מי חמצן 3%, 1%.
אוקיי.
תקני מי חמצן, כי אם זה משהו מהחניכיים, זה גם יעזור לך. תקני מי חמצן, 3% אפשר לקנות בבית מרקחת.
סודה לשתייה זה יכול לעזור?
יכול גם סודה לשתייה לעזור. ולא לבלוע אותו, אלא לגרגר איתו. כן. תנסי. תנסי, הרבה אנשים, טיק טוק, סוכריות מנטה, דברים כאלה עוזרים להם. פעם היו סוכריות דבש. גם סוכריות דבש יכולות לעזור לפעמים, אפשר עדיין להשיג אותם בחנויות של ממתקים. כל אחד מוצא לו מה שמתאים לו.
אז הגסטרו הזה, אני יכולה להמשיך לקחת אותו, אם אני לוקחת אותו חודש, והוא לא עוזר לי?
אין טעם.
אין טעם להמשיך, נכון?
אין טעם, חודש לא עוזר לך, אין טעם.
אין טעם. אוקיי.
ואמרו לך שאסור לך לאכול עם הסינטרואיד, עם סינטרואיד, אמרו לך שאסור לאכול עם הסינטרואיד צנוברים?
לא, לא אמרו לי בכלל.
לא, אני שאלתי אותך, את אמרת לי, נדמה לי שאת לא אוכלת, את לא אוכלת צנוברים.
כן, בזמנו אמר לי הרופא של הבלוטות, הוא אמר לי צנוברים, הוא אמר לא לגעת בצנוברים, לא הבנתי למה, אז אני הפסקתי.
הוא לא אמר לך למה, לא בגלל הסינטרואיד.
לא, 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 הוא אמר לי בגלל שיש לך, מי שיש לו את הבעיה מבלוטות המגן, אז אני מציע לא לאכול צנוברים.
טוב, אולי למדתי משהו בשיחה הזאת, אני אבדוק את הנושא.
זה מה שהוא אמר לי, כן. הוא אמר שלא לאכול את זה.
אני לא מכיר את הקשר, אבל יכול מאוד, אם הוא רופא אנדוקרינולוג, ודאי יש לו ידע טוב מהשאלה.
הוא ותיק, הוא יודע,
אני אבדוק את זה. אני אבדוק את זה בשביל הידע שלי, לא...
כן, כן.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו אני יכולה עוד שאלה קטנה.
בבקשה, תמר.
אני, יש לי גירודים בשוקיים התחתונות. ורופאי אור שהייתי, אמרו זה לא קשור אליהם בכלל. הלכתי לרופא של אלרגיות, ואחת שהיא מומחית, היא עשתה לי בדיקה של טלאי.
כן.
ויצא שיש לי אלרגיה לבדים שחורים.
לבדים שחורים? לא, 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 אחד. בת שחור יכול להיות סמר שחור, יכול להיות ויסקוזה, יכול להיות כותנה, יכול להיות מיליון ואחד סוגים של... השאלה אם זה לאיזשהו חומר אולי בצבע.
היא אמרה שיש, אמרתי לה למה שחור, אז אני אזרוק את כל הבגדים אם זה עושה לי כל כך לא טוב. היא אמרה לי, לא, לא, היא אומרת, יש איזה חומר ששמים בבדים, בצבע שחור בעיקר, שזה גורם לגירות לחלק מהאנשים. אז הפסקתי באמת לא ללבוש בגדים שחורים במשך חודשים רבים, אבל לצערי זה לא עזר לי בכלל.
אוקיי, אז תחזרי ללבוש בגדים שחורים.
כן, הגירודים הם עד כדי...
יותר אחרי אמבט מקלחת במים חמים?
אז זהו, אני השתדלתי להתרחץ עם מים קרים, בעיקר במים חמים שאני מתרחצת, אז זה עוד יותר מגרד, עד זוב דם.
אז תקשיבי אליי. קודם כל, חלק גדול מגירוד מתחת לברכיים נובע מאור יבש. ובגיל 70-90% מהאנשים יש אור יבש, ובעיקר, את הולכת עם מכנסיים או את הולכת עם חצאיות בדרך כלל?
לא, לא, עם מכנסיים, אבל זה גם השתמשתי הרבה פעמים, נתנו לי גם לעשות משחה, קרם לרגליים, שזה לא יהיה רגליים יבשות, אבל זה לא עזר לי בכלל.
אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, מה שאני מציע לך, זה לא לסבן את הרגליים. את לא עובדת במוסך ואת לא עובדת בבניין.
נכון.
אל תסבני את הרגליים. כלומר, מהברכיים עד כפות, את כפות הרגליים, כן, בין האצבעות, כן. אבל...
שם לא, מה שקורה לי, הגירות זה עד כף הרגל.
כן, אני יודע, זה מקום מאוד אופייני ואת לא היחידה. עכשיו, כשאת יוצאת מהמקלחת, אל תנגבי את הרגליים, אלא תספיגי אותם. כלומר, עם המגבת, רק לגעת וללחוץ, לא לשפשף. כי אם את מנגבת ומשפשפת, את מתחילה את תחושת הגירוי, שדורשת לגרד עוד ועוד ועוד ועוד.
נכון, אתה צודק ב-100%, נכון, זה באמת, איך שאני נוגעת לגרד, מגרד את המקום.
אז מה שאת צריכה לעשות זה רק ללחוץ עם המגבת, וזה הכל.
הבנתי,
בסדר,
אוקיי.
וזה הכל, ולדאוג שהמקום יהיה, ובהזדמנות אחרת, ללטף את המקום עם קרם לחוט. הבנתי. ותנסי סוגים שונים של קרם לחוט.
מה שאני עושה שזה עוזר לי, לפעמים זה בלילה, זה תוקף אותי בצורה נוראית.
אז אני לוקחת מגבת כזו קטנה, עוטפת את הרגל, וקושרת אותו עם
לחצת, כן.
המים
לחץ
קרים,
הזה.
קרים, קרים, וזה עוזר לי.
לחץ, לחץ גם בלי מים יכול לעזור. לפעמים אני אומר לאנשים, תיקחו תחבושת אלסטית ותעדקו אותה.
הבנתי.
אם את יכולה להשיג מאיזה סבתא עוד איזה פרווה אמיתית, שפעם היו עוד לאנשים, אז לחבוש טיפה את המקום עם פרווה עוזר, כי הפרווה מכילה חשמל אלקטרוסטטי. והוא לפעמים מוריד את הגיריות הזאת, אבל מי יכול היום להשיג פרוות, וטוב שאי אפשר להשיג. אוקיי, תמר.
אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
תרגישי טוב, בבקשה.
תודה רבה, שנה
אזרחית. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרות, 1-900-722-103, 1-900-722-103 למשל שאלות לשידור, 054-70-103-70 להודעות וואטסאפ, פרסומות ואנחנו חוזרים. כן, חזרנו, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו.
הלו, שלום, שלום. אני רציתי להתייעץ איתך מאוד מאוד בקשר לילד בן 5 שלפני חודש וחצי היה לו חום וקצת כאבים ברגליים, בכפות הרגליים, ידיים, והיינו בבית חולים שבועיים והוא לא היה חולה בקורונה, עשו לו בדיקת של הקורונה וזה, ואז גילו שכן הוא חלה, אבל בלי תסמינים, וזה, כאילו, הם נתנו אבחון שזה PIMS, פוסט קורונה, והתחילו לתת לו טיפול של IVIG, עלינו שבועיים בבית חולים, שבוע עשו לו סטרואידים, עשו לו את ה-IVIG, שחררו, יום למחרת עוד פעם היו לו חום וכאבים, חזרנו לבית חולים, אחרי שבוע עוד פעם שחזרו, כאילו נתנו עוד פעם סטרואידים, במנה גדולה יותר, ואז שחררו אותנו, ואז אמרו שהוא יהיה תחת טיפול סטרואידים, הוא היה על סטרואידים, ואחרי כמה ימים הורידו לו עוד פעם על החום, ואז הם אמרו שזה יכול להיות שזה אבחון של דלקת פרקים, שנקרא GIA, של דלקת פרקים של הגיל הרך, וחושבים שזה כאילו, זה מה שעכשיו קורה לו, והוא צריך עכשיו טיפול של הזריקה שנקראת...
לא חשוב, טיפול ביולוגי.
כן, ביולוגי, כן, כן.
תראי, יכול מאוד להיות שאין שום קשר בין הפוסט-קורונה שהייתה לו לבין הדלקת הג'ובניל רומטואיד ארתרייטיס שיש לו, הדלקת הפרקים של הצעירים. IVIG שהוא קיבל זה אימונוגלובולינים שנותנים את זה לווריד. וסטרואידים זה ברגע שהוא מקבל סטרואידים הוא מרגיש יותר טוב, נכון?
כן.
וניסו לתת לו בכמות גדולה ולהוריד לאט, 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 לאט?
כן, כן, וזה לא עזר. ועכשיו הם רוצים לתת לו אילאריס, זריקה שהיא פעם בחודש. כן,
כן, זה זריקה ביולוגית. טוב, זה מה שצריך לעשות ולחכות. יכול מאוד להיות שזה יחלוף, אבל השאלה אם כן קשור למחלה או לא קשור למחלה.
זו ההפלפתות שלהם.
זה אף אחד לא יכול לענות לך, משום שאנחנו יודעים שיש כל מיני סיבוכים פוסט-קורונה. ואם בדקו וראו שיש לו נוגדנים נגד קורונה, סימן שהוא היה חולה בקורונה אסימפטומטי. וגם לילדים עם מחלות וגם מבוגרים. עם מחלות, לפעמים אנחנו רואים אנשים שלא היו חולים בקורונה, שבאים עם איזה תופעות שמגיעים אלינו, אנחנו בודקים להם נוגדנים, ואנחנו רואים שלפי כמות הנוגדנים, וסוג הנוגדנים, ו-IgMA שיש להם, אנחנו יודעים לפי הנוגדנים, שכנראה היה להם קורונה, והם פיתחו פוסט-קורונה. אז מה אני יכול להגיד לך? אף אחד לא יכול לדעת בדיוק, ולכן כדאי שבן כמה הוא בן 5.
כן.
וחיסון הוא לא קיבל.
לא, הוא לא קיבל, זה היה...
אז הוא לא קיבל חיסון ומצאו לו נוגדנים. סימן שבטוח שהוא היה חולה.
כן, ועכשיו...
אולי אסימפטומטי. אז אם מצאו נוגדנים מבלי, אז בטוח שהוא היה חולה, וזה יכול להיות פוסט-קורונה, וזה יכול גם לא להיות קשור לפוסט-קורונה.
לפעמים... זו התלבטות של הרופאים. כן, שהם לא יודעים, ובגלל זה אני גם רציתי להתייעץ
איתך. אף אחד לא יכול לדעת. אף אחד לא יכול לדעת ולא יוכל לדעת. כי אנחנו לא מכירים, אני מכירים בעיקר סיבוכים של כלי דם. אני אישית לא, אני לא רופא ילדים, אבל אני לא מכיר סיבוכים של פרקים. אני מכיר סיבוכים של כאבים בפרקים וכאבים בשרירים אצל מבוגרים ואצל ילדים אחרי קורונה. זה כן. אבל לא לפתח דלקת מפרקים ג'וונילית, שזאת מחלה אוטואימיונית. אבל זה יכול להיות, תיאורטית זה מאוד 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 יכול להיות.
זה יכול לחלוף או שזה נשאר?
תראי, אני לא יודע, אני לא יכול לענות לך, כי אם זה דלקת, דלקת ג'וונילית, אז זה לא עובר כל כך בקלות. ואז יש כל מיני טיפולים וזהו, יש הרבה ילדים שסובלים מזה, ואז זאת יותר מחלה כרונית. אם זה בגלל קורונה, אם זה יכול לעבור או לא, אני לא יודע. ואני לא חושב שמישהו אחר יוכל לענות לך. משום שהידע שלנו לטווח של שנים קדימה מקורונה, מהמחלה, הוא עדיין קטן. על חיסונים, אנחנו יודעים שחיסונים בדרך כלל לא גורמים לתופעות לוואי מאוחרות, אלא מיידיות. זה מכל סוגי החיסונים שקיבלנו, שלמדנו מהם בעבר.
אתה לא חושב שאם הם חושבים, כי אם הם ראו שחודש וזה לא עובר, אותם תופעות, אז זה לא פוסט קורונה, שזה יותר לכיוון של הדלקת פרקים?
למה אנחנו יודעים, לא, תופעות של פוסט קורונה נמשכות הרבה, אני, יש לי פציינטים עם פוסט קורונה כבר יותר משנה, שנה ורבע או שנה וחצי עם תופעות של המחלה. יש לי הרבה חולים עם פוסט קורונה, עם תופעות
גופניות ורגשיות
שנה, שנה וחצי.
מה שאמרו בבית חולים, שאם הם, הפוסט קורונה זה חודש, אם זה לא עובר תוך חודש, אז סימן שזה לא, זה
אופטימי. לא, מה זה, יש אנשים עם הפרעות טעם והפרעות ריח שיש להם כבר חצי שנה, אנשים מבוגרים עם הפרעות זיכרון קשות והפרעות בתפקוד כבר שנה שלמה, נשירת שיער, כל מיני דברים כאלה אחרי המחלה, שנמשכות הרבה יותר מחודש. אני מכיר תופעות, אני מדבר על דברים שאני מכיר וראיתי באופן אישי.
הבנתי. אז יכול להיות מצב שהאילאריס, הזרקה הזו, זה כאילו הם רק עוצרים את המחלה והיא לא מתרפאת? כאילו זה יכול להיות מצב...
תראי, אילאריס לא מרפא. אילאריס הוא עוצר את המחלה. עוצר אותה שלא תחמיר. אבל צריך בשלב מסוים לראות. אבל בחכי, זה מוקדם. תני לילד, זה ילד, הוא גדל, מערכת החיסון שלו גודלת, מערכת הבריאות שלו גודלת. אנחנו נקווה שהוא ירגיש יותר טוב, אבל אף אחד לא יוכל... אין גם מה לשאול את הרופאים, כי התשובה שלהם... אין תשובה אחת משמעית. אוקיי?
אני יכולה לעשות בנוסף להריס עוד משהו, נגיד לויטמינים, או שאוכל איזשהו דברים שכן יעזרו למערכת חיסון.
הבעיה שלו כרגע היא לא מערכת החיסון, יש לו מערכת חיסון טובה, הילד היה חולה ולא פיתח סימפטומים.
כן.
כלומר, היה אסימפטומטי, כלומר, מערכת החיסון נלחמה בווירוס מצד אחד, אבל לא בתופעות הפוסט-קורוניות.
אז מה שהרופאים אמרו שהאילאריס היא מורידה את המערכת החיסון.
נכון, כל התרופות הביולוגיות מורידות קצת את מערכת החיסון. אבל אין מה לפחד, הוא לא...
בגלל שהוא בגן, ובגן כל הזמן, בגן כל הזמן יש וירוס והכל.
נכון, נכון, יש 20 ילדים בגן, טוב, זה מה שיש, צריך ללמוד לחיות עם זה. הוא יהיה בסדר, הוא יתגבר על זה. כל מחלה שהוא יקבל בגן, הוא יפתח נוגדנים נגדה. הרי אם ילד חולה, איך אנחנו מפתחים את מערכת החיסון שלנו? אנחנו מפתחים את מערכת החיסון... על ידי זה שאנחנו חולים. ילד מגיע לגן עם מערכת חיסון שהוא רק חי דברים של הבית, יש בגן 20 ילדים, הוא יהיה חולה 20 פעם. וכל פעם שהוא נפגש עם וירוס או עם חיידק אחר, הגוף שלו מכיר אותו, מערכת החיסון מכירה אותו, ויוצרת נגדן נוגדנים. כך אנחנו בונים את מערכת החיסון, כלומר להיות יותר מדי סטרילים, אלה ש... חלק גדול מהאלרגיות, וחלק גדול מהאסטמות, וחלק גדול מהמחלות, אנחנו חושבים שזה בגלל סטריליות יתר. אוקיי.
ומה שאמרו, שהוא צריך ללכת עם מסכה, זה לא מה שאתה מציע?
שילך
עם משפחה. זה כן מה שאני מציע, תראי, אני רוצה בשלב הזה להגן עליו כמה שאני יכול יותר.
אז כן להסתובב עם משפחה.
תראי, להסתובב עם מסכה כדי להגן עליו, להגן עליו עכשיו, אני לא יודע איך הוא יגיב לזנים אחרים, עכשיו אני נותן לו דבר שמדכא את מערכת החיסון קצת, אני לא רוצה, הוא קיבל חיסון נגד שפעת?
אסור לו, כי הוא קיבל IVIG, אז אמרו
שאסור לו לך. נכון, 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 הוא קיבל אימונוגלובולינים. אוקיי, תקשיבי, מה שהוא צריך זה מעקב של רופא ילדים טוב, ושיעקב אחריו, רופא ילדים אולי, אני מניח שיהיה במעקב ומרפאה של קופת, של בית החולים.
כן.
טוב.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. כן, גם ילדים יכולים להיות חולים. כן, מי איתנו על הקו?
הלו?
כן, שלום.
הלו?
כן, שומע.
מדברת אסתר, אני בת 83.
כן, אסתר.
ובשבועיים האחרונים התחילה הצירות, שפתאום בוקר אחד, וניסיתי לעשות את כל מה שהם מציעים, שזיפים, שזיפים, שיבולת שועל, כוסמת, וכבור כמה ימים זה היה משפיע בקושי רב. ונוסף לזה גם אמרו לי לקחת נורמלקס, וזה עזר. עכשיו, בכמה ימים האחרונים, אז הייתה יציאה מסוימת, ומאז אני לא מצליחה. עם הנורמלקס.
איך את לוקחת את הנורמלקס? איך את לוקחת אותו
ומתי? אז התחלתי לאכול פחות, ושלא יצטבר שם, לא תצטבר כמות מדי גדולה.
לא, זה לא חכם. תאכלי הרבה יותר ירקות, דווקא, תאכלי יותר טעית.
אכלתי סלטים.
כן.
אז זה להמשיך?
כן, ותאכלי גם סיבים.
ואיך אני יכולה עוד לעזור לעצמי?
א', את יכולה לקחת חומרים, איך את לוקחת את הנורמלקס? איך את לוקחת את הנורמלקס?
משום מה זה לא שומעים.
איך את לוקחת את הנורמלקס? תארי לי.
מה אני עושה? אני לא שומעת.
איציק מנסה להגביר. את שומעת יותר טוב עכשיו?
כן, כן, תודה.
איך את לוקחת את הנורמלקס?
אני לוקחת, יש שם כמות באיזה כוסית,
כן?
בתוך מים.
ומערבבת וממיסה את האבקה.
כן.
אוקיי, עכשיו.
אבל מצד שני, פחדתי להתמכר לזה.
אין דבר, בואי, אל תפחדי, בגיל 83 להתמכר זה
אין,
לא...
אין מה לפחד מכלום, אה?
כן. עכשיו, יש גם חומר שנקרא אבילקס.
איך אמרת?
אבילקס, אבילקס.
אבילקס, כן.
שזה נוזל.
נוזלי, כן.
זה נוזל, והוא לוקחים אותו עם מים. כן. והוא סופח אליו עוד נוזלים. הוא פועל קצת דומה ושונה מהנורמלקס.
וזה טוב שהוא סופח נוזלים, כי אומרים
לי שאתה הרבה. בטח, כי אני רוצה לספוח נוזלים למאיים, שהצועה תהיה יותר רכה, יותר מימית.
עכשיו הבנתי.
כל התרופות האלה הן תרופות, היתרון שלהם, שבניגוד לתרופות הישנות נגד הצירות, שהיו מגרות את המעי, ואז היה צריך עוד ועוד 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 להוסיף, היום התרופות החכמות הן תרופות שסופגות את הנוזלים, שמושכות אליהם מים. ואז הצועה נעשית יותר נוזלית.
אז כמה פעמים ביום כתוב שם?
כתוב, הכל כתוב, וזה לא צריך מרשם בשביל האבילקס.
כן, נוסף לזה...
ואם זה לא יעזור, אז ישנן עוד תרופות חדשות שמיועדות יותר לנשים, שהגסטרואנטרולוג יוכל לרשום לך אותם.
לנשים, איזה?
הגסטרואנטרולוג ירשום לך אותם.
גסטרו?
הרופא גסטרו.
סליחה, לנשים גסטרו?
לא, 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 אני אומר, רופא גסטרו, תרשום לך אותם, אם זה לא ממשיך, את צריכה ללכת...
אבל תנסה להגיע אליו.
אני לא יכול לנסות, את צריכה לנסות.
מעדיפה לשאול אותך, כי אין דבר כזה.
לא, 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 אני לא אתן לך מרשמים והצעות לדברים ש... תראי, הצירות צריכים, אם זה ממשיך, צריך לבדוק למה. צריך לעשות קולונוסקופיה, או צריך לא לעשות קולונוסקופיה, צריך לחשוב בדברים אחרים. כלומר, יש, זה לא שאני אומר ואת עושה, זה לא... אני מוכן להגיד, אבל זה לא... הדרך היחידה, כשישנה עצירות שפתאום מתחילה, אם פתאום מתחילה עצירות, אז השיטה היא ללכת לרופא. כי שינוי פתאומי בפעולת מעיים מחייב בדיקה גסטרואנטרולוגית, בדיקה של רופא.
גסטרו בעיקר, שום דבר אחר לא קודם.
כן, עכשיו תגידי לי, יש לך איך זה נקרא, ביטוח פרטי או ביטוח משלים?
כן.
אז תקשי באופן פרטי לאחד מרופאי הגסטרו, תקחי קבלה, תגישי לביטוח, ותקבלי את ההחזר לפי זהו.
רופא מה?
רופא גסטרו.
כן.
בסדר? זהו, עכשיו את התכשירים האלה...
כן.
מה את אומרת?
אני אומרת שהתחיל אצלי שבר טבור לפני זמן רב, ואני לא רציתי להינתח, אבל הוא פשוט גדל בערך 7 סנטימטר, ויכול להיות שהוא גם בעיה. והציעו לי ניתוח, ורציתי לעשות את הניתוח. עכשיו אני לא יודעת מה אני עושה עם שניהם יחד.
טוב, זה אני לא יכול לענות לך, השאלה עד כמה הניתוח כן חשוב, זה, אני לא חושב שהבקע הוא הבעיה.
כן, אם כן,
והוא קשור לעצירות, ולגבי הניתוח, אני לא יודעת כמה זה דחוף, זה את צריכה לשאול את הרופא.
כן, אבל קודם כל ללכת בקשר לגסטרו.
כן.
כן, ורציתי לשאול, בקשר למקטל, טוב, זה כנראה הרופא יגיד לי, ואז בקשר לטבור אמרו לי לא לקחת למקטל יומיים.
לא הבנתי, למקטל זאת תרופה, למה את מקבלת למקטל?
הסתכלתי, לא היה ברור לי, או שזה נתן לי את זה נוירולוג.
למקטל נותן נוירולוג או פסיכיאטר?
זה נתן נוירולוג.
נוירולוג נותן את זה בדרך כלל או כטיפול מונע לכאבי ראש או לאפילפסיה. פסיכיאטר נותן את זה להעלות את מצב הרוח.
לאפילפסיה, כתוב אצלי.
אוקיי. אבל אין לזה שום בעיה עם עצירות.
ודאי, רק אני אמרתי את זה שגם אם אני עושה קולונוסקופיה, אני צריכה לא לקחת אותו יומיים.
כן.
כן, עכשיו, קודם כל, המון תודה. אני מנסה לעשות את זה קצר, כי אני מרגישה שלפעמים קשה לך עם האורך.
נכון.
עכשיו, לבעלי יש סחרחורת.
בין כמה בעליך שיהיה בריא?
עוד שנה.
כן, 84, כן.
כן. והוא פשוט הולך לא יציב, הולך כבר עם הקל. הוא הלך לכל הבדיקות שהוא עשה, וכולם אומרים שהכל בסדר, הכל בסדר, והוא מסוחרר.
תראי, צריכים לדעת איזה סוג של סחרחורת זאת, אם זאת סחרחורת אובייקטיבית או סובייקטיבית, אם זה ממש סחרחורת שהחדר מסתובב, מה?
אובייקטיבית או סובייקטיבית, כן.
וצריך לדעת אם זה החדר מסתובב או רק לא מרגיש יציב, כלומר אם זה סחרחורת או דיזינס.
רגע, אם החדר מסתובב, כלומר מסביב.
יש מצבים שונים, יש מצב שבו אתה, יש מצב שבו אתה מרגיש כאילו אתה עומד והמציאות מסתובבת.
כן.
יש מצב שבו אתה מרגיש כאילו המציאות עומדת ואתה מסתובב, כמו במערבולת שאתה נשאב לתוכו.
עומדת.
תקשיבי, אפשר לשמוע את זה אחר כך בשידור חוזר ברדיו.
אני לא כל כך מסוים.
ויש מצבים של דיזינס, שאתה מרגיש שאתה לא מסתובב, המציאות לא מסתובבת, אלא אתה מרגיש שאתה לא יציב. וכל דבר מתייחס אחר, צריכים ללכת לרופא אף אוזן וגרון.
הוא פשוט הולך ולפעמים קורה בבית, סטופ, מפסיק, אומר אני לא יכול יותר ומתייחס.
יש פיזיותרפיסטים שמומחים לבעיות של שיווי משקל, וכדאי שיקבל תרגול לשיפור שיווי המשקל.
איך אמרת מי?
פיזיותרפיסטים.
הוא היה.
היה אצל כאלה שמומחים לשיפור שיווי משקל?
כן, הלך במיוחד לאחד שמחים בזה,
בדקת, הוא אמר שום דבר, הוא נשאר ככה.
לא נתנו לו תרגילים?
הוא נתן לו תרגילים.
הוא עשה אותם?
כן. זה היה רק אתמול שהוא היה אצלו.
נו, אז שיעשה את
התרגילים. אנחנו מחפשים כל הזמן.
אז שיעשה את התרגילים.
הוא עשה את המיקרופיני, זה לא עזר לו.
שיעשה את התרגילים שהוא נתן לו, ומצבו ישתפר, אני מניח.
אז שיעשה את זה.
כן, שיעשה את התרגילים.
זה יכול לעזור?
זה יכול בפירוש לעזור.
בסדר, אז אני מאוד מאוד מודה.
כל טוב לך, כל טוב לך, אסתר.
טוב, עכשיו אני עסוקה עוד פעם ביום, בשבוע הבא. אבל רציתי רק לתת הערה אחת.
בבקשה.
השעה, אני צריכה להיות דווקא זה טוב, אז אני צריכה להיות מאוד חרוצה ולגמור את השבת לפני שעה אחת. אז אני לטובה.
תודה רבה.
השעה מאוד מפריעה, אבל התוכן לא.
תודה רבה.
כל הכבוד, באמת, אין לי מה לומר, מה שאני אגיד זה יהיה פחות מדי, כל טוב.
תודה רבה אסתר, תודה. כן, רבותיי, מי איתנו על הקו? יש לנו אולי עוד מאזין אחד או שניים שנצליח להעלות עד סוף השעה. מי איתנו? הלו?
שלום.
שלום,
שלום מי... בתי?
כן, כן.
כן. מדברת נעמי.
כן.
בת 75.
כן.
אני אמורה לעשות קטרק.
ניתוח קטרקט, כן.
כן, כן. עכשיו, פשוט אני פשוט סקרנית מאוד, כי דרך קופת חולים, הוא עושה לי את זה ללא לייזר. ואני הבנתי שיש שיטה של לייזר. אז העניין שלי ללכת באופן פרטי לעשות לייזר, או ללכת באופן דרך הקופה, ולא לייזר.
תקשיבי, מי שחשוב זה, מי ש... זה הרופא ולא השיטה.
הבנתי, כן. השיטה לא חשובה.
השיטה חשובה, אבל חשובה פחות. כלומר, יש רופאים שעושים את זה מצוין עם לייזר, וזה אם את יש רופא שאת מסומכת עליו, תלכי כן. אליו שהוא יעשה את הניתוח.
אוקיי,
כן.
עכשיו יש עוד שאלה לגבי זה, אני פשוט נודע לי, זה פשוט באופן פתאומי, אני לא הייתי מודעת לזה בכלל. הבנתי שיש אפשרות של כמה עדשות.
נכון.
מוטי פוקלי, אחד רחוק, אחד קרוב, אני לא יודעת מה לעשות.
אם את עושה את זה דרך קופת חולים, את המולטי פוקלית, את הדגשות הטוריות והמולטי פוקליות, הם לא נותנים. זה את צריכה לממן מעצמך.
אוקיי.
עכשיו, ולפעמים קשה להתרגל אליהם, כי זה לא מולטי פוקלי כמו במשקפיים. במשקפיים המולטי פוקל הולך מלמעלה למטה. ובעדשות מולטיפוקליות שמשתילים, זה הולך צירקולרי, מעגלי. מה שאת צריכה הכי טוב לעשות, בעיקר, מה חשוב לך יותר, ראייה מקרוב או ראייה מרחוק?
לא יודעת, גם זה וגם זה.
לא, לא, ברור, אני שואל מה חשוב לך יותר. יש אנשים שאומרים, אני קורא, לי חשוב לקרוא. ויש כאלה אומרים, אני קורא מעט, אבל אני הרבה נוהג, ואני הולך הרבה לתיאטרון. אז אם מישהו חשוב לו יותר לראות מרחוק, אני אומר לו, עושים עדשות של ראייה מרחוק, ולמקרוב תצטרך משקפיים. אם זה מישהו שאומר, אני קורא בשבילי, אני היום בפנסיה, אני כל היום יושב וקורא 3-4-5 שעות, אני אגיד, עושים עדשות מקרבות, ואז בשביל לראות מרחוק, תרצה לנהוג, או תרצה ללכת לקולנוע, תצטרך משקפיים. יש אפשרות לשים בעין אחת עדשה מקרבת, בעין אחר עדשה מרחקת. גם זאת אפשרות. זה מה שאני עשיתי. כן. אבל עדשות מולטיפוקליות, לא כולם, לא לכולם זה טוב, אז לכן כדאי גם להתייעץ עם הרופא.
הבנתי, הבנתי. טוב, תודה לך.
בבקשה, נעמי.
שיש שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
כל טוב. ביי ביי.
כן, מה אני אגיד לכם, הזמן רץ, סיימנו כמעט את השעה שלנו, ואני רוצה רק להגיד דבר אחד, יש הרבה דברים, רפואה זה לא מדע מדויק. רפואה זה לא שחור ולבן. זה לא שיש רופא אחד אומר, איך אומרים, כמו בבתי כנסת, יש בית כנסת שלנו, ויש בית כנסת שבחיים לא ניכנס אליו. וזה בטח, ואנחנו מדברים כולנו באותה שפה, וכולנו יהודים, וכולנו מאמינים, והתורה היא אותה תורה, והתפילות הן מאוד מאוד דומות, הנוסח אולי קצת שונה. למה אני אומר את כל זה? אני אומר את זה כי אפשר לפעמים ללכת לשני רופאים, שני הרופאים יגידו דברים שונים, ושניהם צודקים. כלומר, אין פה דברים מוחלטים ברוב המקרים. יש דברים של שחור ולבן בודדים, ויש גם הרבה דברים שקשורים לניסיון של אדם, ולמומחיות של אדם. עכשיו, מה שאתם שומעים ממני אלה עצות כלליות. אני לא נותן עצה פר פציינט, פר מי ששואל אותי, אלא אני מתייחס באופן כללי. ולכן, אם אתם רוצים מה שצריך ומה שחשוב לעשות, זה להתייעץ תמיד עם הרופא המטפל, שהוא מכיר אתכם יותר טוב, שהוא מכיר את הגיליון שלכם, שהוא יודע את כל המחלות שלכם, או להתייעץ עם רופא מומחה בתחום שלו. כשאתם הולכים לרופא מומחה, קחו נייר ועיפרון. תכינו קודם כל על נייר ועיפרון, על דף את השאלות שאתם רוצים לשאול אותו. תבקשו ממנו אם מישהו רוצה, אם אפשר להקליט את השיחה. לפעמים באים אליי מטופלים ושואלים אותי, אפשר להקליט את השיחה? אני אומר להם, בבקשה. לפעמים אני רואה שהם באים ומפעילים את ההקלטה כאילו שבלי שאני אראה, אני רואה, אבל זה לא מפריע לי. ותכינו את השאלות ותרשמו את התשובות. ולפעמים כדאי לבוא עם עוד מישהו לרופא, כדי שתהיה עוד אוזן אחת ששומעת מה שהרופא אומר לכם. זהו רבותיי, סיימנו. סיימנו את השעה השנייה שלנו. אני רוצה לאחל לכולנו שנה אזרחית טובה, עם הרבה בריאות, ושהקורונה הארורה הזאת תיעלם מעל פני כדור הארץ. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, ואני רוצה להודות למאירה פרץ שערכה את התוכנית, לאופרי גלייכמן שהייתה המפיקה, לעמיתי דואק שהיה אחראי לדיגיטל, איציק אהרון שהיה אחראי לשידור ב-103 FM, ולבני אלברין שהיה אחראי לשידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, כדאי להאזין. ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. אז שבת שלום ולהתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה.